הכל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי י"ז בתשרי תשע"ו, בית דחול המועד סוכות תשע"ו, ושפזין די יעקב, מסכת נזיר, דף למתת. אתם מאזינים לרדיו כל חיה משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו, המביאה עליכם מדי בוקר, וגם בימי חול המועד, השמחים הללו, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. גולה אחר גולה הלכו אבות העולם ולא הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה, אלא אחר עמלו תלאה רבה. אברהם יצא מאור כשדים לחרן ומשם לארץ כנען, וחזר לחרן ובא שנית לארץ כנען וירד מצרימה. יצחק גר בפלישתים, יעקב ברח לשדה ארם וירד מצרימה הוא ובניו, יוסף נמכר לעבד בארץ לא לחרפה ולשבי, משה ברח למדיין, והוא ואהרון אחיו נהגו בעמם 40 שנה במדבר ולא זכו להיכנס לארץ חמדה. דוד בורח למדבר לגת ולמואב ואין לו מנוח מפני המלחמות. מלך כל העולמים נותן חיים חן וחסד לכל באי העולם, כלום חסר בבית המלך שייתן מנוחה ונחלה לידידיו אוהביו? ולמה טלטלה ממקום למקום באין מנוחה? אלא לכך טלטלם על פני עמים וארצות הרבה, כדי שיהיו באים בכל מקום וזורעים שם אורותיהם ומשפיעים טובה וברכה על כל העולם. אברהם שופע מידת החסד, יצחק מידת הגבורה, יעקב מידת התפארת, יוסף מידת הקדושה, משה ואהרון ממלאים כל חלל העולם נצח והוד. זה בתורתו וזה בכהונתו, ועושים מדבר שממה לבאר מים חיים שמהם ישתו כל באי העולם לכל דורותיהם תורה ועבודה של אמת. אב דוד המלך נוטע בעולם זרע אמת של מלכות שמיים שתיקון על פני כל הארץ. ומברכתם יבורך כל העולם. רואים נאמנים אלה מאומה אינם צריכים בשביל עצמם. וכל מי שאינו רודף אחר צורכי עצמו, את כל העולם כולו מוסרים בידו. לפיכך זכה אברהם, ועשהו הקדוש ברוך הוא אב המון גויים, יצחק והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. יעקב יעבדוך עמים ישתחוו לך לאומים. יוסף, ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. משה, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אהרון, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן סקן אהרון, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. דוד, שאל ממני ואתן הגויים נחלתך. עכשיו באים בני בניהם של אבות עולם אלה, ושמחים בחג הסוכות לפני השם אלוקיהם ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, אנו אין לנו חפץ לא בבית ולא בתבואת השדה, לכל חפצנו וישענו בך בלבד. כיוון שזוכים לשמחה תאורה זאת, הרי נעשים מקור הברכה לעצמם ולכל העולם כולו, ובזכותם יורדים שפע וברכה על כל העולם לכל השנה כולה. אף הם, כיוון שבאים להקריב קורבנות רצון לפני השם, לא לעצמם בלבד הם מקריבים, אלא 70 פרים הם מקריבים, לחפר על כל 70 האומות שיהיו מתברכים בשפע טוב. רק אחר שגמרו להקריב בעד כל אומות העולם, וביום השמיני עצרת תהיה לכם. כלומר, ביני וביניכם בלבד. והקרבתם עולה וגומר פר אחד. תחילה הקריבו למענם, ואחר כך הקריבו למענכם. כי אכן רואים נתתיכם שתראו את כל עולמי באהבה וברחמים ובחסד, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. רואים אתם, בניי רואים. על כן נאה לרואים נאמנים שישבו בצל האמונה בצוותא אחת עם זרע אמונים. כל הגדולה הזאת שבאה לישראל בזכות מה? בזכות שממעטים בתענוגות עולם הזה ומרבים בשמחת אמת ומתענגים על אמונתו של הקדוש ברוך הוא ועל מצוותיו וגזירותיו ויושבים בסוכה בצל האמונה. בשמחה ובטוב ליבב, בתוספת שמחת חג, נכנסים אנו אל בית המדרש כדי לעסוק בדברי תורתך באהבה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו מוריי ורבותיי, בסייעת הדשמי הגדולה בכל בוקר, גם בבוקר הזה, בית דחול המועד סוכות, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף למד ח' ממסכת נזיר. נסכם, נתמצת ונשנן את הדף, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. התחלנו את דף למד ח' עם דבריו של רבי אבאו בשם רבי אלעזר, כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מרביעית שבנזיר שאמרה תורה את המילה משרת המיותרת, וממנה דורשים שהיתר מצטרף לאיסור בנזיר. הנפקמינה בין מה שלמד רבי אבאו בשם רבי יוחנן בסוגיה לאלה מה שלמד בשם רבי אלעזר של רבי יוחנן, אפילו אוכלין מצטרפים, כי מהמילה משרת משמע פת ויין, והוא הדין בשאר איסורי נזיר כגון חרצן וזג, ולרבי אלעזר רק משקים מצטרפים ולא אוכלים, כי הוא סובר שמהמילה משרת משמע דווקא יין. אמר רבי אלעזר, 10 רביעיות הם, ופרש רב כהנא, 5 נאמרו ביין אדום ובדם, והם נזיר שאיסורו ברביעית יין, עושה פסח שאמר רב יהודה בשמו של שמואל שארבע כוסות צריך שיהיה בהם כדי רביעית, שאורו, דהיינו אם שתה רביעית יין על יורה במקדש, דהיינו שאם שתה רביעית יין ונכנס למקדש חייב מיתה, ומתו, כמו ששנינו בברייתא, מניין לרביעית דם שיוצא משני מיתים שהיא מתאמה באוהל, שנאמר על כל נפשות מת לא יבוא, נפשות משמע רבים שני מיתים, ומת משמע אחד, היינו רביעית דם שהנפש תלויה בו, ולכן רביעית דם משני מיתים מתאמה באוהל. וחמש שער משקים בלבן, חלת, זה הסימן הראשון, דהיינו שבחלות תודה נותן רביעית שמן לחלות שצריך להביא חצי לוק שמן, חציו לרקיקים וחלות וחציו לרבוחה. נזיר, דהיינו רביעית שמן לנזיר שמביא שני מינים חלות ורקיקים. מצורע, דהיינו שמביא רביעית מים לטהרתו דכתיב וטבל אותם, ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. דהיינו שצריך שיהיה מים, כמות מים שדם הציפור ניכר בהם, והיינו רביעית. שנפסלו, מה שלמדנו במשנה ששאר כל המשקים הטמאים שיעורם ברביעית לפסול את כל הגוף. בשבת, מה ששנינו במשנה ששאר כל המשקים לגבי הוצאה מרשות לרשות שיעורם ברביעית. וכן כל השופכים ברביעית. שאלה הגמרא, הרי מצינו עוד דינים ששיעורם ברביעית, שמרביעית נוטלים לידיים לאדם אחד ואפילו לשניים. תרצה הגמרא שרבי יוסי חולק ואומר שבלבד שלא יפחות לאחרון שנוטל ידיים מרביעית, והוא לא נקט דינים שיש בהם מחלוקת. שאלה הגמרא, הרי גם לגבי סוטה שנינו, שהיה הכהן מביא כלי של חרס ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיור, ורבי יהודה אומר רביעית. שוב תרצה הגמרא שהוא לא נקט דינים שיש בהם מחלוקת. מצינו גם שיעור המים שנותן לתוך עבית של מי רגליים כדי שיוכל להתפלל שם לתנקם הכל שיעור לרבי זכאי רביעית. תרצה הגמרא שהוא לא נקט דינים שיש בהם מחלוקת. מצינו גם שיעור רביעית של מקווה שאפשר להטביל בו מחטים וצינוריות. תרצה הגמרא שרבנן ביטלו מקווה של רביעית ואמרו שאין מטבילים שום דבר, גם לא מחטים וצינוריות בפחות מ-40 סאה. במשנה למדנו שלמשנה ראשונה אינו חייב עד שישתה רביעית, ולרבי עקיבא אפילו שרה פיתו ביין ויש בה כדי לצרף כזית, חייב, טעם מחלוקתם. תנקם אינו מדמה איסורי נזיר לאכילה, ורבי עקיבא דרש מזה שכתוב וענבים לחים ויבישים לא יאכל, שבא אביו להוסיף שכשם שאכילה בכזית כך כל איסורים בכזית. שנינו במשנה שחייב על היין בפני עצמו. תנו רבנן, שנינו בברייתא וענבים לחים ויבישים לא יאכל, ללמד שאם אכל ענבים לחים ויבישים בהתראה אחת לא כשניים, כיוון שהם שני שמות. ומכאן לומדים לכל איסורי נזיר שהם מין אחד חייבים עליהם משני שמות, והיינו שאם שתה יין חדש ואכל ענבים לא כשתיים, אף על פי שטעם היין שווה לענבים. אמר רבי, אכל חרצן לוקה שתיים על חרצן לא יאכל, ועל מכל אשר יעשה מגפן היין. אכל זג לוקה שתיים על כך שעבר על זג לא יאכל, וגם על מכל אשר יעשה מגפן היין. אכל חרצן וזג לוקה שלוש. ולרבה, אכל חרצן או זג אינו לוקה אלא אחת, כיוון שאין לוקים עליו שבכללות, שמכל אשר יעשה כולל הרבה דינים ואינו מפרש שום דבר. מה ששנינו במשנה, רבי אלעזר אומר, נזיר שהיה שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת, ואם יתרו בו אל תשתה אל תשתה, והוא שותה חייב על כל אחת ואחת. אכל כזית ענבים וכזית חרצן וכזית זגים וכזית צימוקים ושתה רביעית יין, ואפילו שחת אשכול ושתה ממנו רביעית, הרי זה לוקח 5 מלכויות, ולא תני שלוקח 6 על מכל אשר יעשה. צריך לומר שלא חישב התנה את כל הלאווים ושייר גם לאו של בל יחל שעבר על נדרו, כי אין דרך התנה לכתוב את כל האיסורים. ודחתה הגמרא שבעל יחל אינו שיעור, כיוון שמה שלא נקטו התנה זה משום שישנו בשאר נדרים. אמנם עדיין יהיה קשה שאם נאמר שבעל יחל אינו שיעור, למה שיעור התנה מה שיש בין החרצנים והזג? ולכן מתרץ רב פאפה שלא גורסים בברית המניין, לא הופיע שם הספרה 5 שהם מספר הלווים שהוא עובר עליהם. השיקשה רב פאפה עצמו לאל אביי, למה נקת התנא חמש? היינו כיוון שרב פאפה סבר שאביי אמר שלוקים עליו שבכללות אמר זאת מדעתו, ולכן הוסיף על הברייתא, והקשה לו כדי לדעת אם באמת אמר כן מעצמו, ואז יחזור בו מחמת הקושייה מהברייתא. כשראה שאינו חוזר בו, ידע שקיבל את הדין הזה מרבו, ואז אמר רב פאפה שבאמת בברייתא לא מופיע הספרה חמש לגבי מספר הלווים שהאדם עובר, אלא הופיע מלכות בסתם. שנינו במשנה שלרבי יהודה חרצנים זה הקליפה החיצונית, והזגים אלו הגרעינים שבפנים. לרבי יוסי, זגים זה הקליפה החיצונה, וחרצנים אלו הגרעינים. אמר רב יוסף, המתרגם אונקלו שתרגם את הפסוק מחרצנים ועד זג, מפורצנים ועד יצורין, סבר כרבי יוסי, כיוון שפורצנים הם הגרעינים, ויצורים הם הקליפות שיש בהם לחלוחית, וסוחטים אותם. זהו השינון והחזרה שלנו על דף אשר למדנו אתמול, דף למדחת ממסכת נזיר, כעת נשיב על השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה על דף למדחת הייתה מה החילוק בין רבי יוחנן לרבי אלעזר בעניין היתר מצטרף לאיסור בנזיר. התשובה היא, לרבי אלעזר היתר מצטרף לאיסור רק ביין וחומץ ולרבי יוחנן גם בענבים. שאלה שנייה, מניין למדו את שיטתם בזה? התשובה כפי שמופיעה בתוספות, משום שבאמת משרת שלומדים ממנו זאת נכתב לעניין משקין, ואפשר לומר שהוא כדוגמה, ובאמת הוא הדין לעניין אוכלין. שאלה שלישית, מדוע לא הזכיר רבי אלעזר את דין רביעית של עניין מקווה לטבול מחטים וצינוריות? התשובה משום שביטלו רבנן. שאלה רביעית, כמה השיעור לחיוב נזיר במשקים לרבי עקיבא ומניין? התשובה בקזית שנאמר וענבים בבב החיבור להקיש משקים לאוכלים ששיעורם בקזית. שאלה חמישית, אם שתה יין חדש ואכל ענבים, כמה לוקה ומדוע? התשובה, לוקה שתיים. שאף שהמין אחד וטעמם שווה, יש להם בית שמות, ולומדים זאת ממה שנאמר בפסוק, ענבים לחים ויבשים. השאלה השישית והאחרונה, דף למדחת, אם אכל כזית חרצן כמה לוקה ומדוע? התשובה, לאביי לוקה שתיים גם משום מכל אשר יעשה, אילו לרבה לוקה רק משום חרצנים, ועד זג משום שלשיטת רבה אין לוקים על לב שבכללות, אין לוקים על לב כללי. עד כאן מוריי ורבותיי פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול על דף למד חטא ממסכת נזיר, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, י"ז בתשרי תשע"ו, בית דחול המועד סוכות תשע"ו ושפזין די יעקב. עיקר העניין שלשמו התכנסנו הוא לימוד הפינו היומי דף למד תט ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למתת עמוד א', שש שורות מתחילת הדף, מן המשנה שפותחת במילים, סתם נזירות 30 יום. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. בחלק הראשון של משנתנו כאן בדף למתת עמוד א', התבאר דין נזיר שנתגלח שערו בתוך ימי נזירותו, שמאחר שאין נזירות פחותה מ-30 יום, צריך להמתין 30 יום מזמן הגילוח עד שיוכל לסיים את נזירותו. אומרת המשנה בדף למתת עמוד א', סתם נזירות, מי שקיבל על עצמו נזירות ולא פירש לכמה זמן קיבל, חלה עליו נזירות למשך 30 יום, לפי שאין נזירות פחותה מכך. את הדין הזה שכבר שנינו במשנה לאלה בדף ה' עמוד א', חזר התנא לשנותו כאן, לשם הקדמה לדין השנוי אחריו היוצא מן הדין הזה. כי מאחר שסתם נזירות 30 יום, לכן נזיר שנתגלח שערו צריך למנות 30 יום כדי שיהיה לו בשעת תגלחת מצווה, שיער שגדל במשך שיעור זמן של נזירות, כפי שיבואר לכמן. ממשיכה המשנה ואומרת, ומתוך דין זה עולה דין נוסף, שאם גילח הנזיר את שערו בתוך ימי נזירותו, או שגילחו ליסטים, כדי להשתמש בשערו לעשיית נפה וכברה, סותר מימי נזירותו שמנה עד עכשיו ומתחיל למנות 30 יום, זאת כדי שבסיום הנזירות, שהוא מחויב לגלח את שערו, יהיה לו שיער שגדל במשך 30 יום, לפי שתנאי בקיום מצוות התגלחת במלות ימי נזירותו, שאין מצווה זו מתקיימת אלא אם כן גדל שיערו קודם לכן במשך 30 יום, כשיעור משך נזירות הפחותה ביותר. ובביור הדין הזה שצריך למנות 30 יום, נחלקו הראשונים. דעת התוסות והראש, שאין הכוונה שסותר 30 יום מנזירותו כמי שנטמע בתוך ימי נזירותו, שנתבהר ליל בדף תת זין עמוד א' שסותר כל ימי נזירותו. לא, אלא שצריך להיות נזיר 30 יום מעכשיו כדי שיגדל שערו 30 יום, שהוא שיעור נזירות הפחותה ביותר ויוכל לקיים מצוות תגלחת בסוף הנזירות. והגמרא תבהר שהדין הזה נאמר במי שלא נשאר לו שיער שהיה עליו בעת קבלת הנזירות. אבל אילו היה נשאר בראשו שיער שהיה עליו בשעת קבלת הנזירות, לא היה צריך להמתנה הזו. וכוונת המשנה סותרת שיהיה לו גידול שיער של 30 יום. לעומת זאת דעת הרמב״ם בלכות נזירות פרק ו' הלכה ב' ובפירוש המשניות, שכל שגילחו סותר 30 יום כדי שיהיה אפשר לו להמשיך ולמנות נזירותו. ואין חילוק כמה זמן נותר לו להשלמת נזירותו. כגון, אם קיבל נזירות ל-100 יום ולאחר 20 יום גילחו, הרי זה שואה 30 יום עד שירבה שיער ראשו, ואחר 30 יום מונה 80 יום לתשלום ימי נזירותו. ובאותם 30 יום, כל דקדוקי נזירות עליו. עכשיו תפרש המשנה באיזו צורה נאסר לנזיר לגלח את שערו. אומרת המשנה, נזיר שגילח את שערו בין בזוג, דהיינו מספריים, בין בתער, סכין חדה, או שספסף שעקר את השיער בידו, אפילו רק כלשהו, רק שערה אחת, חייב מלכות משום שעבר על איסור לא תעשה, שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ה' תער לא יעבור על ראשו, ובברייתא לקמן בדף למתת עמוד ב' התבאר מניין נלמד שאף המגלח בשאר דברים עובר על האיסור ולא רק בתער. אבל תוספות לקמן בדף למתת עמוד ב' בדביור המתחיל כלשהו יאמר שאינו עובר בלא תעשה אלא באופן שגילח כאין גילוח התער, דהיינו שקוצץ את השיער ומשחיתו מעיקרו לגמרי. והרמב״ם סובר שהשיעור של כאין תער, ראינו שלא יניח בשיער שיעור שיש בו כדי לחוף את ראש השערה לעיקרה. זוהי המשנה שלנו בדף למתת עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מסתפקת הגמרא בטבעו של השיער. כיצד היא דרך גדילתו? איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. האם מזיה? השיער כשהוא גדל מלתחת רבי? האם מלמטה הוא גדל מצד שורשו? או מלעיל? או מלמעלה? בקצה השיערות. כלומר, לפי הצד הראשון נעשית הגדילה במקום חיבור השיערה לגוף, שם יוצאת השיערה מן הגוף, ומה שמחובר עכשיו לגוף יתרחק ממנו כעבור זמן כאשר יצא החדש תחתיו. לפי הצד השני, נעשית הגדילה בקצה השערה מרוחק מן הגוף, שהיא מתארכת והולכת, אבל החלק המחובר לגוף נשאר במקומו לעולם כל זמן שהשערה קיימת. מבררת הגמרא למי נפקא מינה, לעניין מה יש חילוק לדינה בספק הזה, מבררת הגמרא שיש בזה חילוק לגבי נזיר שגילחו ליסטים בעל כורחו, והוא הדין גם בגילח הוא בעצמו או ישראל אחר, רק נוקטת הגמרא ליסטים, כי לא מצוי שישראל יעשה כך ויעבור על איסור גילוח נזיר. אם כן, אם גילחו ליסטים בעל כורחו את אותו נזיר, ולא גילחו את שערותיו עד השורש, אלא שיערו בו בשערותיו כשיעור שהוא ארוך דיו כדי לחוף ראשו לעיקרו, שאפשר לקופף ולקפל את השערה באופן שיגיע ראשה אל שורשה, כי שערה קטנה מאוד אי אפשר לקופף בצורה הזו, ושערה שהיא ארוכה דיה כדי לקפלה באופן זה היא נחשבת שערה לגבי כמה דינים. ובגמרא לקמן בדף למתת עמוד ב' נאמר שהשיער בא לכלל אורך כזה לאחר שגדל במשך 7 ימים. היא אמרת מלתחת רבי, אם תאמר שהשיער גדל משורשו במקום שהוא מחובר לגוף, אם כן, הרי את שערות הנזירות, אותן השיערות שהיו לו כשקיבל על עצמו נזירות, השקלי, הרי לקחו ממנו הליסטים, שהרי השיער שהיה עליו קודם לכן, נתרחק מן הגוף וצמח אחר תחתיו. וכיוון שגילחו הליסטים את ראשי השערות, נמצא שנטלו ממנו את שערותיו שהיו עליו בעת קבלת הנזירות, שחלה עליהם קדושת נזירות, ונותר עליו רק שיער חדש שגדל אחר כך. ומכיוון שכך, צריך לסתור 30 יום כדין המבואר במשנה. ועל השיער החדש שיגדל במשך 30 יום, תחול קדושת נזירות על ידי שגדל 30 יום שהוא שיעור סתם נזירות. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר מלעיל רבי, שהשיער גדל מלמעלה, שהוא הולך ומתארך, אבל החלק המחובר לגוף נשאר במקומו, אם כן, מה ידאגדי שקיים? החלק התחתון של השערות שהיה לו בשעה שקיבל על עצמו נזירות ועליו חלה קדושת נזירות, הרי הוא קיים. וכיוון שיש בראשו שיעור חשוב כדי לקוף ראשו לעיקרו של אותו שיער שהיה עליו בעת קבלת הנזירות, יכול לקיים בו מצוות תגלחת, וממילא אין צריך לסתור את נזירותו. אז בפשטות, מדברי הגמרא והראשונים נראה שביור העניין כך הוא. שאם השיער שקיבל עליו נזירות קיים, יכול לקיים בו מצוות תגלחת, שהרי חלה עליו נזירות ושיער של נזירות הוא. אז זה דווקא אם יש בו כדי לקוף ראשו לעיקרו. אבל אם לא נותר בו כשיעור הזה, אינו נחשב שיער כלל, ונמצא שקלה שיער הנזירות, ולפיכך צריך להמשיך בנזירותו 30 יום כדי שיצמח שיער חדש. וכיוון שיצמח בתורת נזירות במשך 30 יום שהוא שיעור נזירות, יהיה חשוב השיער של נזירות ויוכל לגלחו לקיום מצוותו. אבל הדבר עדיין טעון ביור, כי מדברי הגמרא משמע, שאם השיער גדל מלמטה, אם כן לעולם סותר 30 יום, ולכאורה, היה צריך הדין להיות תלוי. כי אף אם השיער גדל מלמטה, ייתכן שישירו הליסטים מן השיער שהיה לו בעת קבלת הנזירות, כגון אם היה לו שיער ארוך בעת קבלת הנזירות וצמח מעט כמה ימים, באו הליסטים וגילחו מחצית מאורכו ונשאר שיער רב ממה שהיה לו בעת קבלת הנזירות, אז באופן זה לא יסתור, אלא שצריך לומר שקדושת נזירות חלה רק על שיעור שיער של כדי לקוף ראשו לעיקרו, וגם אם יש לו שיער ארוך, אין הקדושה חלה על כולו, אלא על שיעור זה. אם השיער גדל מלמעלה, וחלקו התחתון לעולם נשאר, אם כן חלה הקדושה על החלק התחתון בשיעור של כדי לקוף ראשו לעיקרו, ואף אם גילחו הליסטים את כל שערו, כיוון שהניחו את אותו מקצת שחלה עליו קדושה, אינו סותר נזירותו. אבל אם השיער גדל מלמטה, ונוסף שם שיער חדש בכל עת, והחלק העליון עומד במקומו עד שיסירו, חלה הקדושה על מקצתו העליון בשיעור כדי לקוף, וכיוון שגילחו הליסטים את ראשי שערותיו, אף שהניחו את חלקם התחתון, אין זה שיער שחל עליו קדושה וסותר נזירות של 30 יום. ואילו החזון איש מבאר, שאין צריך שיהיה אורך השיער בין 30 יום, כי מצד אורך השיער, די בשיעור שכדי לקוף את ראש השערה לעיקרה, שזה נחשב שיער לגבי שער דיני התורה. אלא שלגבי נזיר יש תנאי נוסף, שבעת קיום מצוות תגלחת, יהיה בראשו שיער שיצמיח במשך 30 יום, כלומר, שיער שהיה במצב של גדילה במשך 30 יום. ואף אם לא יימצא שם כל השיער שצמח במשך הזמן הזה, אין בכך כלום, כיוון שיש שם שיער שגדל במשך 30 יום. ולפי זה, מבוארת הגמרא כך. אם השיער גדל מלמעלה ונמצא שהשיער המצוי למטה היה שם מאז ומעולם, אם כן, אף שגילחו ממנו את השיער והניחו רק כדי לקוף את ראש השערה לעיקרה, אפשר לקיים בו מצוות תגלחת, כיוון שאותו שיער המצוי שם גדל במשך 30 יום, שהרי במשך 30 ימי הנזירות, היה שיער זה בראש הנזיר והיה השיער גדל והולך. ואף על פי שחלק מן השיער הנצמח אינו עתה בראשו, אין בכך כלום. אבל אם השיער גדל מלמטה, נמצא שהשיער שישירו לו הליסטים אינו בן 30, אלא זה עתה צמח ובא, ואין כאן שיער שהיה במצב של גדילה 30 ימים. ועוד נפקא מינה יש לומר בספק שהביאה כעת הגמרא בשם בני הישיבה, לגבי מצוות התגלחת בסוף הנזירות שחייב לעשותה דווקא בתער, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף למתת עמוד ב'. אם השיער גדל מלמטה, חייב לגלח את כל שערו בתער, אבל אם השיער גדל מלמעלה, אם כן אין חיוב תער אלא לשיער שלמטה, ויכול לקצר את שערותיו במספריים, ורק את החלק הסמוך לבשר יחתוך בתער. אלו הם דברי החזון איש. חוזרים אל הגמרא, שכאמור הביאה את ספק בני הישיבה, האם השיער כשהוא גדל, הוא גדל מצד שורשו, או למעלה בקצה השערות. מוכיחה הגמרא שהשיער גדל בקצהו העליון. תשמע, בואו שמע ראיה, מאה אין בחיה, קינה חיה. או כפי שמפרשים התוספות בדיבור המתחיל תשמע, ביצי קינים. שזהו מין קינים שנזכר במסכת שבת דף קופ זין עמוד ב' שנקראים ביצי קינים. אז אותה קינה חיה מצויה בשיער הראש דקאים שעומדת באופן תדיר בעקבה דבינטה, בקצה השערה שסמוך לראש. ויש להוכיח מזה לענייננו. דיסל כדאי תכן יעלה בדעתך לומר, שמלתחת רבי שהשיער גדל מחלקו התחתון, אם כן ברישא דבינטה באי למיקם, הייתה הקינה צריכה להיות בראש השיער. כי אף אם בתחילה ישבה בתחתית השיער, הרי לאחר זמן גדל השיער ונתרחק מן הגוף, הייתה הקינה עולה עמו, ולא הייתה נשארת למטה סמוך לגוף. ומכיוון שהיא מצויה למטה, מוכח שחלק השיער הסמוך לגוף נשאר במקומו, ורק קצה הוא גדל והולך. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, לעולם אפשר לומר דנו מתחת רבי. השיער גדל מחלקו התחתון, ואכן הייתה קינה צריכה לעלות עמו. ואולם, אגב חיותה, נחית ואז ילעין בה. מכוח חיותה יורדת הקינה, והולכת תמיד וחוזרת אל שורשי השיער, וממילא אין ראיה מכך שהשיערות גדלות מלמעלה. הקינה עושה זאת כדי להתקיים מזיעת האדם ולחותו. כעת מנסה הגמרא להוכיח שהשיערות גדלות מלמטה. תשמע, בואו שמע ראיה, אין בה מתה ברישא דבינטה, הרי אנו רואים שקינה מתה נמצאת בראש השיער בקצהו המרוחק מן הגוף. ואיסל כדאי תכם יעלה בדעתך לומר שמלעיל רבי שהשיער גדל מחלקו העליון, שקצהו מתארך והולך, אם כן, בעקבה דבינטה באי למיקם, יש לה לקינה לעמוד בתחתית השיער סמוך לראש, שהרי שם היא הייתה בחייה, ושם היא מתה, והיא לא יכולה לעלות לגובה השיערות, אלא מוכח שהשיער גדל מלמטה, והקינה עולה עם מובל ידי כך, היא מגיעה לראש השיער. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת אתם נמי, שם גם כן יש לדחות ולומר שבאמת השיער גדל מלמעלה, ואף על פי כן, כשמתה הקינה עולה היא לראש השיער ואינה נשארת למטה. זאת משום, דלית בה, חילה, אין בה כוח, שהרי מתה היא, ולכן סרוגי סריגה ואזיל, נשמטתי לצד ראש השיער שהוא תלוי כלפי מטה, מאחר שאינה יכולה להתאפס בשורש השיער, ממילא אין ראיה שהשיער גדל מלמטה. מנסה הגמרא להוכיח בצורה אחרת שהשיער גדל מלמטה. תשמע, בואו שמע ראיה מבלורית דקושים, מהבלורית שמגדלים הקושים בראשם, ומגדלים זאת לשם עבודה זרה. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל תשמע בבלורית, שדרכם לגלח את כל שיער הראש ומניחים רק שיער מועט וקולעים אותו לכל אורכו עד שהוא קשור ומהודק אצל שורשו בסמיכות לראש. דבטר דמגדלילה, שלאחר שקולעים את הבלורית, כלומר לאחר שחולף זמן משעת הקליעה, רף ימי לתחת, מתרופף העידוק בסמוך לראש. כלומר, כשעובר הזמן, הקליעה מתרחקת מעט מן הראש ונראה שם מקצת שיער שאינו קלוע. מזה יש להוכיח לענייננו, כי בוודאי הקשר מתרופף בסמוך לראש, מחמת השיער החדש שצומח ונוסף שם שהוא אינו קלוע. אבל אילו היה השיער גדל מלמעלה בקצהו, לא היה מתרופף העידוק בסמוך לראש. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת התמנמי גם בבלורית של הקושים, יש לדחות ולומר שבאמת השיער גדל מלמעלה. מה שמתרופף העידוק בסמוך לראש, זה איידי דקמת אי משכבה רפיה. מתוך שהקליעה מתכמתת בעת ששוכב האדם וראשו לוחץ עליה, מתרופף הקשר במקום העידוק סמוך לראש. ואין מכך ראיה שהשערות גדלות מלמטה. ולמרות שעדיין יש להביא ראיה שהשיער צומח מלמטה, שהרי אנחנו רואים שאין יוצאות שערות מהקליעה שבסוף ראשי השערות. בכל זאת יש לומר שגם זה מתורץ בתירוץ הגמרא, כי בשעה שאדם שוכב על הקליעה, הרי הוא דוחקה מלמטה, וגם ראשי השערות שגדלו לאחר מכן נכנסים לתוך הקליעה. מנסה הגמרא להוכיח בצורה אחרת שהשערות גדלות מלמטה. תשמע, מסיקרטה, מהצבע האדום שצובעים בו את שערן של הבהמות, והצבע גורם לשערות להידבק יחד כגוש אחד. דרפיה אמרה, שלאחר זמן מתרפא הצמר מעט מלתחת, מלמטה במקום חיבורו אל הגוף, כלומר כשעובר הזמן מתרחק מעט גוש השיער הצבוע מן הגוף, ונראה שם מקצת שיער שאינו צבוע, ולכן הוא רפוי שם ואינו דבוק. בוודאי הסיבה לכך היא, משום שהשערות גדלות במקום חיבורם אל הגוף, והשיער החדש שצמח שם אינו צבוע. וטניה, ושנינו בברייתא, פעולה זו של צביעת שיער הבהמות שנויה במסכת בחורות דף נ"ח עמוד ב', לגבי מעשר בהמה שצריך להעביר את הבהמות אחת אחת בפתח צר, ולצבוע כל בהמה עשירית בצבע אדום בסיקרה ולהקדישה למעשר בהמה. וטוב עוד ראיה, ממה שמצינו קצה ואיסביה דקנהון, כאשר אנשים זקנים צובעים את שיער זקנם הלבן בצבע שחור, כדי שיראו בחורים צעירים, ודבר זה אסור לישראל לעשותו משום לא ילבש גבר סמלת אישה, כך פוסק השולחן ערוך ביורד היה סימן קוף בי בית, סעיף וב. במשך הזמן, חיוורן, מתלבנים עקבי נמעון, חלקן התחתון של שערותיהם במקום חיבורם לגוף. שמע מינה, ממציאות זו, הוכחה יש לנו שהשיער מלתחת רבי, מלמטה הוא גדל במקום החיבור, והשיער החדש שצומח שם אינו צבוע ונראה כאילו הוא שר הצבע שם. אבל אילו היה השיער גדל מלמעלה, היה מלבין החלק המרוחק מן הגוף. ואכן מכריעה הגמרא את הספק ואומרת שמע מינה, אכן יש להיווכח מכך שהשיער גדל מלמטה, כי ראיה נכוחה היא ואין לה דחייה. מתוך כך מוכרע הספק לגבי נזיר שגילחו ליסטים, ושיירו בו שיער שיש בו כדי לקוף את ראש השערה לעיקרה. שלפי מה שהכרנו שהשיער גדל מלמטה, חייב הנזיר לסתור הכל כיוון שהליסטים גילחו את השיער שהיה עליו בשעת קבלת הנזירות. מקשה הגמרא למסקנה הזו שהרי מצינו בברייתא בדיוק להפך. ואנחנו בדף למתת עמוד ב'. ואלא לפי זה קשה עד איתניה מה שלמדנו בברייתא. נזיר שגילחו ליסטים ושיירו בו שיער שיש באורכו שיעור הראוי כדי לקוף את ראשו לעיקרו, אינו סותר 30 יום. ואיסל כדאי תחים ברצונך לומר כפי שהכרנו את הספק, שהשיער מלתחת רבי, שהשיער מלמטה הוא גדל, אם כן ראוי הוא לסתור את נזירותו, שהריאליסטים גילחו את השיער שהיה עליו בשעת קבלת הנזירות. כדי לאל, מתרץ את הגמרא שיש להעמיד את הברייתא כגון שגילחו הוא אחר מלות ביום ה-30 של נזירותו, באופן שקיבל על עצמו סתם נזירות ולפיכך חלה עליו נזירות 30 יום, ואם נטמע ביום ה-30 אמר רבי אליעזר שסותר 7 ימים. ובגמרא לאל בדף ה' עמוד ב' למדנו את טעמו לפי השיטות השונות שהובאו שם בגמרא לגבי שיעור נזירות סתם. ותוספות מוסיפים שאם נטמע לאחר יום 31 לנזירותו, דהיינו מיום 32 ואילך, מודים חכמים לרבי אליעזר שסותר רק 7 ימים. אבל ביום 31 עצמו גזרו בגלל היום ה-30 ולכן חייבו גם בזה לסתור 30 יום. אז אם אנחנו מעמידים את הברייתא כגון שגילחו אחר מלות ביום ה-30 או ה-31 של נזירותו, קודם שקיים את המצוות הפוטרות אותו מן הנזירות של גילוח והבאת קורבנות, ומעני כדעתו של מי נשנית הברייתא, כלומר מי הוא האומר שאם גילח לאחר שמלאו ימי הנזירות אינו סותר 30 יום, רבי אליעזרי, דאמר במשנה לאל בדף ט"ז עמוד ב', כל אחר מלות שבעה סותר, כלומר כל נזיר שנטמע באמת לאחר שנשלמו ימי נזירותו, לא צריך לסתור את כל נזירותו כדין נזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו, אלא ממתין שבעה ימים בלבד. ולפי שיטתו יש לומר שכמו כן נזיר שגילחו את שערו לאחר מלות ימי הנזירות, לא ימתין 30 יום אלא 7 ימים ויוכל לקיים מצוות גילוח. וזהו אם לא הניחו בראשו שיער כלל, אבל אם הניחו בו שיער בשיעור שיש בו כדי לקוף את ראש השערה לעיקרה, אין צריך להמתין כלל אלא לגלח מיד, כפי שהגמרא מיד מבארת. מבארת הגמרא מה הייתה מדי רבי אליעזר, שאם נתגלח לאחר מלות ימי נזירותו, די לו להמתין 7 ימים עד שיקיים מצוות גילוח. הרי עליו להמתין 30 יום כשיעור נזירות כדי שיוכל לקיים בשערו מצוות גילוח. וצריך לומר שהגמרא חידשה כנדת רבי אליעזר כדי ליישב את הברייתא. ועכשיו היא באה לברר מה טעם הדין הזה, אבל רבי אליעזר עצמו לא אמר זאת, אלא לגבי טומאה. ובזה טעמו מבואר, כי לפי דעתו אין נזירות נסתרת על ידי טומאה לאחר שמלאו ימיה. כי כך הוא דורש מן הפסוק, כמובא לאל בדף ו' עמוד ב', ולכן אין צריך להמתין על 7 ימים כדי שיתאר מנזירותו ויוכל להביא קורבנות. אבל לגבי נזיר שנתגלח שערו, לא מצינו את הדרשה שאין צריך להמתין 30 יום. ואם כן, יש לנו לומר שימתין מאחר שצריך לקיים מצוות גילוח, ולצורך כך עליו לגדל שיער 30 יום בקדושת נזירות, כיוון שהסירו ממנו את השיער שהיה עליו בעת קבלת הנזירות. לכן צריכה הגמרא לבאר את המקור לכך. והערת הגמרא ואומרת, יליף למד רבי אליעזר, תגלחת טהרה, סתירת נזירות בלא טומאה, דהיינו סתירה שבאה על ידי גילוח, כגון שגילחו ליסטים ולא על ידי טומאה. והגמרא מכנה כאן סתירת נזירות בשם תגלחת, כי לאחר שהנזיר סותר נזירותו, הוא צריך לגלח את שערו. אם כן, לומדים תגלחת טהרה מתגלחת טומאה, מסתירת נזירות שבאה על ידי טומאה. מה תגלחת טומאה? כשם שסתירת נזירות של טומאה דינה, שאם נטמע לאחר מלות, אין צריך להמתין על 7 ימים ואז יביא קורבנותיו ויסיים נזירותו, אף תגלח הטהרה, גם מי שנסתרה נזירותו על ידי גילוח ולא על ידי טומאה, דינו שאם הראה לו כך ביום סיום הנזירות, סותר 7 ימים לא פחות ולא יותר. כי יש ללמוד סתירה שבאה על ידי תגלחת מסתירה שבאה על ידי טומאה. וזהו באופן שגילחו את שערו לגמרי עד שלא נותר מהם כלום. וקימלו לרבנן, וידוע להם לחכמים שכל 7 יומים במשך 7 ימים, עת ימזיה, מגיע וצומח שיער בשיעור שיש בו כדי לחוף ראשו לעיקרו, את ראש השערה לעיקר השערה, וכיוון שהצריך התורה להמתין 7 ימים כשנתגלח שערו לגמרי, מובן מכך ששיעור זה נצרך כדי שיוכל הנזיר להתגלח, היינו כאשר גילחו לאחר מלות ימי נזירותו, אבל אם גילחו בתוך ימי נזירותו סותר 30 יום, כפי שלמדנו לאל, שבזה ב7 ימים יש חשיבות שיער, ואם כן, באופן שנשאר בו שיער של 7 ימים, יכול לקיים בו מצוות תגלחת מיד, והוא לא סותר כלל. ובזה מיושבים דברי הברייתא, שאמרה, נזיר שגילחו ליסטים ושיערו בו כדי לקוף ראשו לעיקרו, אינו סותר. זה כפי שיטת רבי אליעזר הסובר, שאם נסתרה הנזירות לאחר מלות, לא צריך להמתין 30 ימים. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, נזיר שגילח בין בתער, בין בזוג, או שספסף כלשהו, חייב. ויהיה הגמרא הברייתא, היא מחלוקת הנעים לגבי איסור תגלחת של נזיר אם הוא דווקא בתער, או גם בשאר אופני הגילוח. וצדדי המחלוקת תלויים בהבנת דברי הכתוב בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, וגומר, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, ממה שהזכיר הכתוב תער לא יעבור על ראשו, אין לי מקור שחייב מלכות, אלא נזיר המגלח על ידי תער בלבד. אבל אם תלש את שערו, או מירט אסירו על ידי סם, או ספסף עקרו בידיים, כלשהו, אפילו רק שערה אחת מניין שגם אלו אסורים, תלמוד לומר, בהמשך הפסוק נאמר, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. משמע, שלא יסירנו בשום דבר, אלא יגדלנו פרע, ואם גילחו, עובר בעשה שלא קיים מצווה של גידול פרע. אלו הם דברי רבי יהושיע. יונתן אומר, מכיוון שנאמר בתורה תער, אין לי לחייבו אלא בתער דווקא, אבל אם הראת או תלש או ספסף כלשהו, פטור ואינו עובר, אפילו בעשה. אז לגבי האיסור עליו של תער לא יעבור על ראשו, מצינו כמה שיטות בדעתו של רבי יהושיע. דעת התוספות בדיבור המתחיל תנו רבנן, שלדעת רבי יושיע עובר בעשה בכל אופן שמגלח סמוך לראשו כעין תער, דהיינו שעוקר את השיער ומשחיתו משורשו וחייו מלכות, אף שלא עשה כן על ידי תער ממש אלא באופן אחר, כגון באופנים המפורטים בברייתא, שמכיוון שגילח כעין תער, עבר על האיסור של תער לא יעבור על ראשו, ואף שלא עשה כן על ידי תער ממש. ראייתם של התוספות מהגמרא לקמן בדף מ עמוד א', כפי שמפרשים שם. מה שאמר רבי יושיע שעובר רק על מצוות עשה של גדל פרע שיער ראשו, היינו באופן שלא גילח כעין תער. ומה שלא הזכיר שעובר גם בלב של אם גילח כעין תער, היינו מפני שהעדיף ללמדנו שעובר בעשה אף אם גילח שלא כעין תער. הראש בפירושו הראשון אומר שאינו לוקה לרבי יושיע כלל בשאר דברים מלבד תער ממש, אפילו אם גילח כעין תער, אלא עובר רק בעשה. לפי זה כותב הראש, המשנה שנאמר בה שלוקה אף בשאר דברים אינה לא כשיטת רבי יושיע ולא כשיטת רבי יונתן, אלא זו שיטה שלישית. בספרי שנינו, תלש ספסף וסיפר, מניין שהוא לוקה את ה-40, תלמוד לומר קדוש שיהיה מכל מקום דברי רבי יושיע. רבי יונתן אמר, בתער הכתוב מדבר, עין תלש וספסף וסיפר, אינו לוקה את ה-40. מבואר מדברי הספרי, שרבי יושיע בא לרבות שגילח כאין תער, לוקה. מקשה הגמרא על שיטת רבי יונתן. מדוע אינו עובר אף בעשה כשגילח שערו בשאר דברים מלבד תער, והכתיב קדוש שיהיה גדל פרע שער ראשו, ובכל אופן שהוא חותך שערו, הרי אינו מגדלו פרע. כמו שאמר רבי יושיע, מדוע אינו עובר על האיסור הזה? תרץ את הגמרא שהפסוק קדוש שיהיה גדל פרע לא נאמר כדי לאסור גילוח בשאר דברים המעבירים את השער, אלא לממרה, הוא בא לומר דים גילח לי בתער קיים עלי, עובר עליו בעשה ולא תעשה, שמלבד איסור עליו שנאמר תער לא יעבור על ראשו, עובר גם בעשה משום גדל פרע, ולא בא כתוב לאסור, אלא בתער בלבד, אבל המגלח בשאר דברים, אינו עובר כלל. תניה יידך בברייתא אחרת נאמר, בעניין הזה, נאמר בתורה תער, אין לי לאסור באיסור לב, אלא גילוח על ידי תער, אבל אם תלש או מירט או ספסף כלשהו מניין שעובר עליו זה, תלמוד לומר לו יעבור על ראשו, שמזה משמע שלא יעבור שום דבר על ראשו, לגלח שערו. וזהו באופן שמגלח כעין תער, דהיינו שקוצץ את השיער מעיקרו לגמרי, שזה נאסר אף באיסור של לא תעשה. וכן דעת התנא במשנתנו בדף למתת עמוד א', שלוקה אף על שאר דברים המעבירים את השיער. וזה רק לדעת רבי יושיע, אבל לדעת רבי יונתן אף אם גילח כעין תער, אינו עובר אלא אם גילח בתער ממש. כך התוספות בדיבור המתחיל כלשהו. ואילו הראש בפירושו השני כותב שאפשר להעמיד את המשנה כדעת שניהם, ונפרש התנא במשנה מחייב דווקא באופן שגילח את שערו לגמרי. וכאן המחלוקת כשגילח וישיר שיער שאין בו כדי לקוף ראשו לעיקרו, שהוא אינו כעין תער. שואלת הברייתא לפי זה, ומאחר שסופינו לרבות מהמילים לא יעבור כל דבר שמעביר את השיער ולא רק תער, אם כן מה תלמוד לומר, לשם מה הוא צריך הכתוב לפרש תער לא יעבור על ראשו? למה פתח בתיבת תער דיו שיומר לא יעבור שיער ראשו? משיבה הברייתא, לפי שאם לא היה כתוב תער, לא למדנו, לא היינו למדים לתגלחת האחרונה, לגבי חיוב התגלחת במלות ימי נזירותו, והגמרא מכנה את התגלחת הזו בשם תגלחת אחרונה, מכיוון שהיא נעשית בסוף הנזירות, אבל אין הכוונה שיש מצוות תגלחת אחרת לפניה. אם כן, לא היינו למדים לגבי חיוב התגלחת במלות ימי נזירותו, שמחויב לגלח כל שערו, שיהיה בתער, שצריך לעשותה על ידי תער. מהפסוק הזה למדנו זאת, שמתוך שפירש הכתוב תער לגבי איסור גילוח בתוך הנזירות, והיא תיבה מיותרת כאן, שהרי בכל המעבירים לוקה ולא רק בתער, יש להעמידה לגבי מצוות הגילוח בסוף הנזירות שתעשה דווקא בתער. שכן כללו, כל מקום שיתר הכתוב מילים, והם אינם מלמדות כלום באותו עניין, אנחנו אומרים אם אינו עניין לזה, תנאו עניין לדין אחר. אומר המאירי, וכל שלא גילח במלוא ימי נזירותו בתער, וכל שכן אם גילח על ידי סם, אינו כלום. ונציין שבתלמוד הירושלמי הובא תירוץ אחר לקושייה הזו למה נאמר תער, ושם התלמוד משיב, תלמוד הירושלמי, שלכך נאמר תער ללמדנו שאם גילח בשאר דברים המעבירים, אף על פי שלוקה אינו סותר את נזירותו, ורק אם גילח על ידי תער, סותר. מבארת עכשיו הגמרא, למה נצרך ללמוד מכאן שהתגלחת האחרונה של הנזיר נעשית בתער? משום אומרת הגמרא שללמדו ממצורע ללמוד דין נזיר ממצורע שהמצורע מגלח את כל שערו ביום טהרתו בתער שנאמר בו במצורע בספר ויקרא פרק י' פסוק ט' והיה ביום השביעי גלח את כל שערו ולכמן בדף מ' עמוד א' מבואר מניין אנחנו לומדים שזה בתער אם כן ללמוד דין נזיר ממצורע שהמצורע מגלח כל שערו ביום טהרתו בתער אי אפשר לפי שאין דנין, אין למידים לדין קל מדין חמור כדי להחמיר עליו. כלומר, שאם החמירה תורה בפרטי הדין החמור, אין למידים להחמיר כן גם לגבי הדין הקל. כי שמה רק בדין החמור החמירו מפאת חומרתו. ולכן אי אפשר ללמוד ממצורע שגם הנזיר חייב לגלח בתער, כי המצורע חמור מנזיר שהוא חייב לגלח את כל שערותיו. שנאמר, והיה ביום השביעי גלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח. אבל נזיר חייב לגלח רק את ראשו, שנאמר, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, את ראש נזרו. לזה הזכיר הכתוב תער לגבי איסור גילוח בתוך ימי נזירותו שהוא מיותר שם, ומזה נלמד לגבי מצוות גילוח בגמר הנזירות שחיובה בתער. אלו הם דברי תנא קמא. רבי אומר, אינו צריך ללמוד לתגלחת אחרונה של נזיר מאיתור המילה תער. אלא יש לומר שהמילה תער אינה מיותרת והיא מתפרשת כפשוטה שאסור לגלח בתער. ומתוך לשון הכתוב אנו יכולים ללמוד שתגלחת אחרונה של נזיר נעשית בתער. שהרי הוא אומר, תער לא יעבור על ראשו עד מלות הימים אשר יזיר. מתוך שביטה הכתוב את איסור הגילוח בימי נזירותו בלשון הזו, הרי זה כאילו התורה אמרה שאחר מלות, כשמדובר בתגלחת מצווה, לא תהיה התגלחת אלא בתער. שמשמעות הכתוב כך היא, עד מלות לא יגלח בתער, אבל במלות הימים יגלח בתער. מקשה הגמרא לדברי דרבי. איך אמר רבי שתיבת תער אינה מיותרת ומתפרשת כפשוטה שאסור לגלח בתער? והכתיב, הרי נאמר תער לא יעבור על ראשו, מזה למדנו בתחילת הברית הלל בדף למתת עמוד ב' שכל אופני גילוח אסורים ולאו דווקא בתער. מתרצת הגמרא, אכן מלשון הכתוב לא יעבור, למדנו שבכל האופנים עובר. אבל המילה תער נאמרה כדי לעבור עליו, על הגילוח בתער בשני לוין. לאו אחד נלמד מהמילים לא יעבור, וזה כולל גם שאר דברים. לאו נוסף נלמד מהמילים תער לא, וזה דווקא למגלח בתער, שהרי המילה תער מתפרשת כפשוטה לפי רבי, והמילה לא נדרשת כלפי שני הצדדים לפניה ולאחריה. ושני הדברים נלמדים מן הכתוב, כי אילו לא הייתה כוונת הכתוב תער, אלא ללמד שתגלחת מצווה נעשית בתער, כדברי תנא קמא. אם כן, מדוע נכתבה המילה הזו כאן באיסור גילוח נזיר, ולא בפרשת מצוות התגלחת בסיום הנזירות? שהרי עכשיו אנו לומדים למצוות התגלחת מכוח, אם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה. ולמה לא פרשו הכתוב במקומו? אלא ודאי בא גם ללמד על איסור בפני עצמו של תגלחת בתער. ואילו בא רק כדי להודיע האיסור מפני מה יסמיכו אל המילים עד מלות, אלא ודאי כוונתו להשמיענו גם שמצוות התגלחת במלות הימים תהיה בתער. כך תוספות מסביר בדיבור המתחיל, רבי אומר. והראש מפרש שאף על פי שלא נאמרה המילה לא אלא פעם אחת, מכל מקום, אם יתרו בו על שני הלווים לוקש שתיים על גילוח בתער. כיוון שהם שני שמות של איסור, איסור תער לא ואיסור לא יעבור. כמו שלוקש שתיים על אכילת ענבים לחים ויבישים, לפי שנאמר וענבים לחים ויבישים לא יאכל, זאת למרות שבלאו אחד הם נאמרו, כי הרי לא נאמר פעמיים לא יאכל, כי מכיוון שכל אחד מהם נזכר בפירוש, הם נחשבים לשני שמות. והשיטה מקובצת מביא פה פירוש אחר לגמרי, שאינו לוקש שתיים על גילוח בתער לבד, מה שאמרו לוקש שתיים, היינו עם גילח בתער וגם בעוד אחד מהמעבירים. שאז הוא לוקש שתיים, אחת על איסור גילוח בתער, ואחת על איסור לא יעבור שנאמר על שער מעבירים. מה שאין כן אם גילח בשני דברים אחרים כגון מספריים וסם, אינו לוקש שתיים, שאיסור אחד הוא. וזה דומה למי שאכל ענבים לחים רבים. לזה הזכיר הכתוב תער בפני עצמו, שיהיה נחשב באופן זה כעובר על שני שמות של איסורי לב. אבל אם מגלח בתער לבד, אינו עובר על לא יעבור בפני עצמו מלבד תער לא, שאין הכתוב מתחלק לשני לווים על הגילוח בתער לבד. עכשיו רב חיסדא מפרט את השיעורים לגבי שלושת הדינים השונים של גילוח בנזיר. א', לגבי איסור גילוח שערו בימי נזירותו, ב', מצוות תגלחת בסיום הנזירות, וג', סתירת הנזירות אם גילח בימי נזירותו. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, כדי ללקוט על איסור גילוח בימי נזירותו, די בגילוח שערה אחת שבזה לבד עובר על הלאו ומתחייב מלכות. לעכב בשתיים, בהשארת שתי שערות, מעכב על התגלחת שעושה בסיום הנזירות. כלומר, אף אם גילח את כל הראש חוץ משתי שערות, לא יצא ידי מצוות תגלחת. לסתור את הנזירות על ידי גילוח, כמפורש במשנה שהנזיר שגילח בתוך ימי נזירותו סותר 30 יום, אינו סותר אלא בגילוח של רוב ראשו. ובתער, וכל זה שסותר נזירותו ולוקה על הגילוח, אינו אלא אם מגלח בתער, אבל בלא תער, אינו לוקה ואינו סותר את נזירותו. וכן בסיום הנזירות צריך לגלח בתר, אבל יש חילוק בין הדברים, שלגבי איסור גילוח וכן לגבי הסתירה פירשו בגמרא לקמן, שאין הכוונה לתר ממש אלא כעין תר, ומצוות התגלחת מתקיימת דווקא בתר ממש, כמו שביארנו בברית הלל. מקשה הגמרא על סיום דברי רב חיסדא, וכי אפשר לומר שבתר אין, אבל במידי אחרינה לא? בדבר אחר אי אפשר? והקטני, הרי שנינו בברית השובה לאל, מניין לרבות את כל המעבירין, ודרשו מן הכתוב שאף אם מגלח בלא תר עובר. אלא אם היה לקח תאמר את דברי רב חיסדא, שאינו עובר וסותר, אלא אם מגלח כאין תר, כאין פעולת התר, דהיינו שעוקר את השיער ומשחיתו משורשו, שכן דרך התר להשחית השיער מעיקרו. ואף אם עושה זאת על ידי דבר אחר, גם כן הוא עובר על האיסור וסותר. תניא נמי אחי, כך גם נאמר בברייתא, כדברי רב חיסדא, נזיר שתלש מירת ספסף כלשהו, אינו סותר אלא ברוב ראשו ובתער. וגם זה צריך לפרש כעין תער. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, כשם ששתי שערות מעקבות בו בקיום מצוות התגלחת בסיום הנזירות, דהיינו שאם השאיר בראשו שתי שערות לא קיים המצווה, כך שתי שערות סותרות בו, שאף אם גילח רק שתי שערות תוך ימי נזירותו, סותר 30 יום כדי שיגדלו שערות אלו. וחולק על תנא קמא הסובר שרק אם גילח רוב ראשו, סותר. אומרת הגמרא תנא נתם שנינו שם, במשנה במסכת נגעים, פרק י' משנה ד', ישנם שלושה אופנים שבני אדם מגלחים צריכים לגלח ותגלחתן מצווה, ואילו הן. נזיר מצווה להתגלח בסוף ימי נזירותו, ומצורע מצווה להתגלח בעת שנתאר מצרתו, ונציין שפעמיים מתגלח המצורע, פעם ראשונה בתחילת תארתו שמביא שתי ציפורים ומזים עליו מי איפר פרה אדומה וטובל ומגלח, ובזה נתאר מלטמא כמצורע גמור, אבל עדיין טמא ומטמא כשרץ, הוא סופר שבעה ימים ומגלח בשנית, ואז נתאר לגמרי. ופעם שנייה בתום שבעת ימי ספירתו, והיה ביום השביעי, גלח את כל שערו. ולוויים הוצרכו לגלח במדבר, בעת שנבחרו לשרת במשכן, תחת הבחורים ששרתו עד אותה שעה. ונאמר בספר במדבר פרק ח', פסוקים ו' עד י' ד', קח את הלווים מתוך בני ישראל, וגומר, והעבירו תר על כל בשרם, וגומר, והבדלת את הלווים מתוך בני ישראל, והיו לי הלווים. התגלחת הזו אינה נוהגת לדורות, אלא בדור המדבר, נהגה בעת שנבחרו הלווים. ממשיכה המשנה שם במסכת נגעים ואומרת וכולן, כל שלושה הללו שגילחו, אם גילחו שלא בתר, או ששיערו, אם שיערו שתי שערות שלא גילחו אותם, לא עשו ולא כלום, שכן צריך לגלח בתר, וכן צריך לגלח את כל השיער ולא להותיר שתי שערות. אומרת הגמרא אמר מר נאמר במשנה, שלושה מגלחין לתגלחתן מצווה, ויש להקשות למה הוא צריך לפרט זאת, פשיטה, שמצווה עליהם לגלח, כמו שמפורש בתורה. והשאלה היא מה כוונת התנא להוסיף בכך שתגלחתן מצווה? מיישבת הגמרא שהוצרך התנא להשמיענו שחייבים לגלח בתער. מהו דתאי מה היה מקום לטעות ולומר שאין כוונת התורה לחייבם לגלח בתער דווקא? ואף בלוויים שנאמר בהם והעבירו תער על כל בשרם, אין כוונת התורה לעשותו דווקא על ידי תער, אלא שיסירו השיער. והוציא הכתוב את עניין הסרת השיער בלשון העברת תער, שבו מסירים את השיער בדרך כלל. אבל אין חיוב דווקא בתער, ועניין הגילוח שנצטבו בו משום הבורי שיערו, משום העברת שיער, כלומר שאין כוונת התורה אלא שחייבים להעביר שיערם, ואפילו אם סך נשה, אם אשיר את השיער בסם קיים את מצוותו, שהרי העבירו ואין צריך לעשות זאת דווקא על ידי תר, כמה שמלן משמיע לנו התנא שם במסכת נגעים, דלא, אין המצווה מתקיימת אלא על ידי גילוח בתער. מוסיפה הגמרא לבאר את דברי המשנה, מניין שחיוב תגלחתם של נזיר מצורע ולוויים זה דווקא בתער. קטני שנינו במשנה וכולן, נזיר מצורע ולוויים שגילחו שלא בתער, לא עשו ולא כלום. שואלת הגמרא ביש, למה לגבי נזיר מובן? מדוע אם גילח שלא בתער לא עשה ולא כלום? משום דכתיב נאמר בתורה בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', תער לא יעבור על ראשו. ולמרות שהפסוק הזה נאמר לגבי האיסור לגלח בתוך ימי הנזירות, דורשים אותו על התגלחת בסוף ימי הנזירות. לפי תנא קמא לאל בדף למתת עמוד ב' הלימוד הוא שאם אינו עניין למלכות, שהרי נזיר לוקח עם גילח שלו בתער, תנאו עניין לתגלחתו. לפי רבי הלימוד הוא ממה ששמחה תורה את המילים הדמלות למילים תער לא יעבור, שבמלות ימי נזרו מצווה עליו לגלח והגילוח יהיה בתער. ממשיכה הגמרא בשאלתה ואומרת וכן לגבי לוויים מובן מדוע אם גילח שלו בתער לא עשה ולא כלום, משום דכתיב כתוב במפורש בספר במדבר פרק ח' פסוק ז', והעבירו תער על כל בשרם. אלא מה ששנינו שמצורע צריך לגלח דווקא בתער מנהלן, מנהין לנו שאם גילח שלו בתער לא קיים מצוות גילוח. והגמרא דנה אם יש ללמוד שחיוב תגלחת במצורע בתער זה מלוויים, וכי תימא אם תאמר תיתי נלמד מצוות גילוח במצורה ממצוות גילוח בלוויים, והלימוד יהיה כך. מה לוויים שכן שהם טעונים תגלחת, ופרשה בהם התורה שאין תגלחתן אלא בתער, אף אני אביא את המצורה שהוא טעון תגלחת, ויהיה דינו כלוויים שאין תגלחתו אלא בתער, ואם גילח שלא בתער לא עשה ולא כלום. דוחה הגמרא את הלימוד הזה ואומרת, אי אפשר ללמוד כך, משום דייקה למיפרח. אפשר לפרוח את ההשוואה בין לוויים לבין מצורה, שכן מה ללוויים שדינם חמור, שכן הם טעונים תנופה בגופם. אהרון הכהן היה מניף את הלוויים עצמם, כמו שנאמר בספר במדבר פרק ח' פסוק י' א', והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם. לכן נחמירה בהם התורה שיגלחו דווקא בתער, תאמר במצורה דלא. לא מצינו בחומרה כזו, הוא אינו טעון תנופה בגופו, אלא רק בקורבנו. כנאמר, ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו להשם ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני השם. ולכן גם לא נחמיר עליו, על המצורה שיהיה צריך לגלח דווקא בתער, אלא נקל עליו, שיוכל לגלח בכל דבר. אלא תהיתי, מנסה הגמרא לדון, האם ייתן ללמוד שחיוב תגלחת במצורה, בתער, מנזיר. אולי נלמד מצוות גילוח במצורה ממצוות גילוח בנזיר, וכשם שבנזיר פרשה התורה שהוא צריך לגלח דווקא בתער, אף מצורה יהיה צריך לגלח דווקא בתער. דוחה גם את הלימוד הזה הגמרא, ואומרת, מה לנזיר שדינו חמור, שכן קורבנו שהוא מביא בסיום הנזירות, טעון הבאת לחם, כנאמר, וסל מצות סולת חלות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן. תאמר במצורה, דלא, לא מצינו בו את החומרה הזו, ולכן גם לא נחמיר על המצורה שיהיה צריך לגלח דווקא בתער, אלא נקל עליו, שיוכל לגלח בכל דבר. מסיקה הגמרא ואומרת, אלא ודאי מחדה, מאחד משני הדנים שהבאנו למעלה, כלומר מלוויים או מנזיר לחוד, לא עתיה. אין ללמוד שחיוב התגלחת במצורה זה דווקא בתער. אבל עדיין יש לדון ולומר, דתייתי מתרוויון, שנלמד מהצד השווה, שכמו שבלוויים ונזיר נאמרה מצוות גילוח, ופרשה התורה שצריכים לגלח דווקא בתער, גם במצורה שנאמרה בו מצוות גילוח, יהיה צריך לגלח דווקא בתער. ומבארת הגמרא כיצד הוא הלימוד משניהם, מהי תייתי, מאיזה משניהם, לוויים או נזיר, נלמד את הדין הזה, כלומר, ממה יותר מסתבר ללמוד למצורה. והגמרא מתחילה ואומרת שנלמד מלוויים, והיא לא אומרת שנלמד תחילה מנזיר, משני טעמים. א', משום שהפרשה של לוויים והפרשה של שילוח טמאים, שנכללו בהם מצורעים, נאמרו שניהם ביום שהוקם המשכן, כמה מבואר במסכת גיטין דף סמך עמוד א', ולכן הדין נותן ללמוד מצורע מלוויים. ב', תגלחתם של הלוויים הייתה לתארם, כמו תגלחת של מצורע. לכן בדין הוא שיהיה דין תגלחתם שווה. אם כן אומרת הגמרא כך, אם תהיתי אם נלמד שמצורע צריך לגלח דווקא בתאר, נלמד זאת מלוויים, יש לדחות ולומר מה ללוויים שכן טעונים תנופה בגופם. שאהרון הכהן היה מניף את הלוויים עצמם, ולכן נחמירה בהם התורה שיגלחו דווקא בתאר, מה שאין כן מצורע, הוא אינו טעון תנופה בגופו, אלא רק בקורבנו. אם כן לא נחמיר עליו שיהיה צריך לגלח דווקא בתאר. על זה אני אשיב לך, לדחייה הזו אני אשיב לך, נזיר יוכיח, שאף שלא נאמרה בו החומרה שיהיה טעון תנופה בגופו, נאמר בתורה שהוא צריך לגלח דווקא בתאר, הנה מוכח, שלא החומרה של תנופת הגוף גורמת את החיוב לגלח בתאר. אם כן יש לדון שגם מצורע צריך לגלח דווקא בתאר. ואם נאמר שעדיין אין להוכיח מנזיר שהחיוב לגלח דווקא בתאר אינו משום חומרה, משום שיש לדחות ולומר מה לנזיר שכן החמירה בו תורה שקורבנו טעון הבאת לחם, ולכן החמירה בו התורה שיגלח דווקא בתאר, מה שאין כן מצורע שאין בו את החומרה הזו, ואם כן לא נחמיר על המצורע שיהיה צריך לגלח דווקא בתאר, על זה אני אשיב לך שלא משום החומרה הזו הצריכה התורה שהנזיר יגלח דווקא בתאר, שהרי לוויים שאין קורבנם טעון לחם יוכיחו שהחיוב לגלח דווקא בתאר אינו מחמת החומרה הזו. ואם כן חזר הדין שיש ללמוד ממה שבשניהם פרשה התורה שמצוות הגילוח האמורה בהם היא דווקא בתאר, שגם מצורע צריך לגלח דווקא בתאר, משום שלא ראי זה כראי זה, החומרה האמורה בלוויים אינה אותה חומרה האמורה בנזיר, ולא ראי זה כראי זה, החומרה האמורה בנזיר אינה אותה חומרה האמורה בלוויים, ומוכח שלא החומרות הן הגורמות את החיוב לגלח דווקא בתאר. וממילא יש ללמוד מזה שהצד השווה שבהם הוא שהן לוויים ונזיר טעונים תגלחת, ופרשה בהם התורה שתהיה תגלחתן בתאר, אף אני אביא את המצורה, אני אלמד מהם גם לגבי מצורה שהוא טעון תגלחת, ויהיה דינו כמוהם ותהיה תגלחתו דווקא בתאר. המידה הזו של הלימוד שעכשיו למדנו נקראת בברייתא של רבי ישמעאל, שמופיעה בתחילת תורת כהנים, בניין אב משני כתובים. והלימוד שלמדנו כאן זה על פי דברי התוספות במסכת בבא קמא דף ב' עמוד א', דיבור המתחיל לו. אבל בהליכות עולם הוא מבאר את המידה הזו באופן אחר, שהגמרא מבארת שבלוויים יש חומרה שמחמתה אין ללמוד מהם לנזיר. בנזיר יש חומרה שמחמתה אין ללמוד ממנו ללוויים. ולכן אין כאן את הכלל ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, וממילא אפשר ללמוד מצורע בבניין אב. מקשה הגמרא על הלימוד הזה מלוויים ונזיר למצורע. אמר לי רבא מברניש לרב אשי, ולפרוך היה בני הישיבה לפרוך. מה להצד השווה שבהם בלוויים ונזיר, שלכן החמירה בהם התורה שיגלחו דווקא בתאר, שכן יש בהם חומרה שאין קורבנו בדלות. בנזיר ובלוויים לא אמרה התורה שאם הוא עני, משתנה דינו מהכתוב בתורה שקורבנו הוא בבהמה, והוא יכול להביא תורים ובני עונה, אלא הוא צריך להביא בהמה בין אם הוא עני ובין אם הוא עשיר. אז אפשר לומר שלכן החמירה עליהם התורה שיגלחו דווקא בתאר. תאמר במצורע שקורבנו בדלות, ואילו לגבי מצורע, אם הוא עני, הוא יכול להביא תורים ובני עונה במקום בהמה, כיוון שמצינו שהתורה הקלה עליו, שאם הוא עני הוא יכול להביא תורים ובני עונה, יש לומר שכמו כן הקלה עליו התורה, שאינו צריך לגלח דווקא בתאר, ואין ללמוד מנזיר ולוויים שדינם חמור, ולכן צריכים לגלח דווקא בתאר. ומקשה הגמרא עכשיו סתירה בין הברייתות. אמר להיקשה רבא משרשיה לרבא, היתנא מעיקרא, אמר, התנא בברייתא לאל בדף למתת עמוד ב' אמר שללומדו את חיוב הנזיר לגלח בתאר מהחיוב של מצורע לגלח בתאר אי אפשר ללמוד, משום שאין דנין קל מחמור להחמיר עליו. שמצורע דינו חמור שהוא צריך לגלח את כל שיער גופו, ונזיר דינו קל שאינו מחויב לגלח אלא את שיער ראשו. ולא לומדים ממצורע שהוא חמור להחמיר על הנזיר שהוא קל ממנו. משמע, שהיה ידוע לתנא שמצורע חייב לגלח בתאר, אף שלא למד את זה מנזיר, שהרי בא ללמוד נזיר ממצורע. ועדר אמר, ואחר כך אמרה הברייתא, שנילף שלומדים את חיוב המצורע לגלח בתאר מדינה, מנזיר ולוויים, על ידי במי הצד. ומבואר שלולי הלימוד מנזיר, לא היינו יודעים שמצורע צריך לגלח בתאר, ואם כן קשה, חצה התנה בברייתא לאל ללמוד את דין הנזיר ממצורע. ועוד קשה, שהגמרה דוחה, שמדין הנמי לא יליף, שגם מנזיר ונלוויים, אין ללמוד שמצורע מגלח בתאר, משום שיש לפרוך מה להצד השווה שבהם שאין קורבנם בדלות. ואם כן קשה, שבברייתא לאל אמר התנא שאין לומדים נזיר שהוא קל ממצורע שהוא חמור, ואילו בדחיית הגמרא מבואר שנזיר יותר חמור ממצורע, כיוון שאין קורבנו בדלות. תרצת הגמרא אמר לי, ישיב לו רבה, אין כאן סתירה בדעת תנא אחד, אלא הוא הברייתא לאל בדף למתת עמוד ב', שבמצורע פשוט שמגלח בתאר ולא צריך ללמוד דין זה מנזיר, זה אליבא דרבנן, זה לשיטת רבנן שלומדים חיוב תגלחת בתאר במצורע מהמילה זקנו, האמורה במצורע, כמבואר בברייתא לקמן בסמוך. והברייתא שרוצה ללמוד שמצורע מגלח בתאר מנזיר ולוויים, זה אליבא דרבי אליעזר, לשיטת רבי אליעזר שהתורה לא פרשה במצורע שדין תגלחתו הוא בתאר. וצריך ללמוד דין תגלחתו מנזיר. כמבואר בסוף הסוגיה לקמן בדף מ"א עמוד א', שלומדים מהמילה ראשו האמור במצורע, שהעמידו בנזיר מצורע. ומבאר את הגמרא את מחלוקת רבנן ורבי אליעזר. דתנן שנינו במשנה במסכת מכות, דף כ' עמוד א', לגבי איסור השחטת הזקן. איסור השחטת פאות הזקן נאמר לגבי הכהנים בלב, ספר ויקרא פרק כ"א פסוק ה', ופאת זקנם לא יגלחו. וגם מצוות עשה קדושים יהיו. ולגבי ישראלים בלב שנאמר ולא תשחית את פאת זקנך, ומחלוקת התנאים היא בין בכהן ובין בישראל. אינו חייב המשחית את זקנו מלכות, עד שילקטנו, עד שישחית ויטול את שיער פאות זקנו בתער. ורבי אליעזר חולק ואומר, שאפילו אם לקטוע את שיער זקנו במלכת, כלי שמצחצחי חרבות מחליקים בו את תיק הסייף או בריאטני, או בכלי שעושי תריסים מחליקים בו את העץ, חייב מלכות. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הפלמטט ממסכת נזיר עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, איכן צריך להיות מקומה של ביצת קינה חיה ושל ביצת קינה מתה? שאלה שנייה למסקנה, מניין יש להוכיח מאיכן גדלות השערות? שאלה שלישית, נזיר שגילחו ליסטים לאחר מלות ושיירו בשערות כדי לקוף ראשן לתחתיתן, מה הדין? שאלה רביעית, לרבי יונתן, אילו איסורים עובר בגילוח בתער ואילו בתלישה ומריטה? שאלה חמישית, משנתנו שחייבה בתלישה ומריטה, האם סוברת כרבי יושיע או כרבי יונתן? שאלה השישית והאחרונה על דף למתת, מניין שתגלחת המצווה שבסוף נזירותו היא בתער? עם שש השאלות שלנו הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את לימוד דף למתת ממסכת נזיר להיום יום רביעי, י' ז' בתשרי תשע"ו, ב' דחול המועד סוכות תשע"ו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, חי בתשרי תשע"ו, ג' דחול המועד סוכות תשע"ו, עם לימוד דף מם, הדף ה-40 של מסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שהמועדים יהיו לשמחה, החגים וזמנים לססון. בשורות טובות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת במהירה בימינו. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.